נפש, רוח ונשמה, כשהיא מנועה מאיזה כוח? כשחלק אחד מחכי החיים המכונים מתחים כולם אינו עומד ישר נגד ההורה הנעימה הנחשקת הזאת, מה עצום הוא הכאב? מה נורא הוא המחץ החודר? ולא מה זה התענוג שאין לו דוגמה וערך, שאין לו משל ותיאור מהסביעה של עונג אלוקים כאל חי. מי יוכל לסמנה מיודון השירה אשר יצא כוח לגלות קצת מחמדת רשפיה. וכשמחברים, אני חושב שבשפעה הזאת כשמתחברים יחד אלה שני הניגודים, הצער העמוק הבוער מאש הצימון עם העונג האיום אשר לא יחקר ממילוי החשק הנערת בעוז קודשו מקרני רות של זיקי אהבת אלוקים של מצאת אור השם בעומק רגש בתוכן דעה, מה עוצמה שערה רומה מסגבה זו שגליה כל כך נפלאים מהם בממקי הנשמה.
מה עוצמה?
כאילו כמה היא מלאת עוצמה? כן. כן, מה עוצמה שערה? כאילו מה עצמה אולי, כאילו הכוונה התעצמה, אבל כאילו כן, מה, איך התעצמה השערה הזאת, כן, מה עוצמה השערה או מה המסגב הזו שגליה כל כך נפלאים הם במוקי הנשמה. מי יוכל לתת דוגמה לעומק חיים זה של נחלי צער המשתפכים לתוך נחלי אדנים מתבוללים בהם, מתבוללים שול, כמו מתבלבלים או נהים בלולים זה בזה, כאילו בלילה, כאילו, כן? מתרחקים על ידם, מתעמקים כל אחד על ידי משנהו בעומק נשמת הנשמה. והנשמה רוויית עדן עמוקת חיים עטורת גבורה שואבת בכל פלג ונחל, מתאמצת מתגדלת ומתרחבת וססון גיל ואושר אין קץ גדולת מלכיות מלכי מלכים רוחב רכבי שחקים חשה בקרבה ואין מידה לגדולה, אין קצב לתפארת, ועומק המונה עמוק מתאום, רעדת גלי בדולח מפקים, ולעת הסערה ונשקטת, בהמון ניצחון עדנת עולמים. מה יפית ומה נעמת? אהבה בתענוגים. עוד מעט נקרא גם את הפסקה הבאה, שורה אליה, אבל אנחנו דיברנו בפסקות הקודמות הרבה על הביטויים של צימון, הצימון הפנימי, הצימון הלוהט, והרב כאן יותר עכשיו מסמן מה כולל בתוכו הביטוי שנקרא צימון, לעומת ביטויים חדשים שהרב יצרף אליהם, שזה תכונת העדן. יש משהו בצמאון שקשור תמיד יותר למידת האש, והעדן יותר קשור למידת המים. צמאון, כמו שאנחנו יודעים שמידת אש תמיד קשורה למידת הדין, ועדן קשור למידת החסד, והחידוש של הפסקה כאן, כמו שהרב ידבר על המיזוג המיוחד שקיים בין שתי התנועות האלה שמתעוררים בסדרי עבודת השם של של הצדיקים. כי הצמאון וכל מה שמבטא משהו מאוד מאוד נשגב וגדול, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, אבל הוא מסתיר בקרבו הרבה, או נאמר ככה, ניזון מהמרחק, ניזון מהפער, מהנבדלות שקיימת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שהרב כאן מתאר, הדבקות אלוקית הנתבעת בעומק לב, נפש, רוח ונשמה, כשהיא מנועה מאיזה כוח, כן, שאחד מחלקי החיים אינו עומד ישר נגד ההוראה הנעימה של זאת, מה עצום הכאב, מה הנורא, המחרץ החודר. ויש איזה משהו שחלק ממה שבצורה פלאית מזין את הקישור של אדם לקדוש ברוך הוא, הוא הרבה פעמים מתחדד דווקא יתרון האור מן החושך, דווקא העיכובים שמעכבים את הנשמה, כגודל העיכובים כך גודל הצימון. אז יש בזה משהו מסוים שלכאורה קצת דיעבדי כזה, שאנו מאוד מאוד שמחים שהלב, נפש, רוח ונשמה, אם אתם רואים כאילו שיש כאן את כל הנרן, אבל יש את הלב שהוא קשור אל מה שקודם לנפש, הוא קשור לדם החיים, לנפש הבהמית, ומה שהרבה פעמים חנה, שלפני הנרן יש את איתוונה דגופה, את הגוף עצמו, שהנפש, רוח ונשמה הם מוזנים, או בתחילתם יש גם את התכונה הזאת של קמיית הלב שכוספת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהזכרתי, שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי, ליבי ושרי ירננו לכל חי. שדווקא המקום שקשור באדם והקמיה לראות את האור האלוקי גם דרך הצד של הלב, גם דרך הצד של כביכול של הגוף, של בשרי, גם דרך הצד שכאילו קשור אל הנפש הבהמית, הוא זה שמעורר דבר כזה ששלושת הקומות הגבוהות יותר, קומה על גבי קומה של נפש, רוח ונשמה, יש בהם עיכובים שיוצרים מציאות כזאת שאין התקשרות ישירה אלא מקור אלוקי, אין השתקפות ישירה של אור אלוקי דרך שלושת המחות האלה, כי משהו מהותי שקשור אל הנפש הבהמית, שיש בה משהו שהיא מבטאת, כמו כל הביטוי גוף, איזה משהו שעומד לפני עצמו כזה, כן, ולא מתקלל בצורה ישירה בתוך האור האלוקי. גם עם מה שרמזנו בשיעור הקודם, זה היה בשיעור הקודם, ובעצם זה היה בלימוד בבוקר, כאילו, מתי דיברנו על נוגה, בשיעור הקודם או בבוקר? מה זה? קודם, כן. שהנפש הישראלית בנויה על קליפת נוגה, שיש לה יכולת להיות קשורה לקדושה, אבל היא סוף סוף היא קליפה, כן? שזה בעצם הנפש הבאמת הישראלית, כאילו, שיש בה עדיין איזשהו סם מסוים של זהות עצמית. והכמיהה של האדם להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא, אבל ליבי ובשרי ירנו אל חי, קמה לך בשרי, לשתף גם את עם רוחי גבייתי, גם את הקומה של הלב בתוך כל המקומות האלה, הוא מעורר מקום של עיכובים, מקום של שהדבר לא מתגלה בצורה ישירה, אלא תמיד יש משהו מסוים שקצת יוצר עיכוב, וזה שזה מתחיל מתוך הלב, זה מקרין גם על הנפש, רוח ונשמה, שעם כל הכיסופים הטבעיים שיש להם, העמוקים שיש להם, להתקלל בתוך האור האלוקי, אבל הכל מתגלה לא בצורה פשוטה, אלא בצורה שיש בה תמיד איזשהו צד מסוים של תביעה להתגבר, של תביעה להתאמץ, התביעת ההתגברות שמתגלית בלב, מקרינה גם על שלושת הקומות היותר מפותחות, היותר גבוהות שנמצאות מעליה, שזה מה שמעורר את תנועה של צימון. כן, זה מה שאומר הרשן הרשיה, הנתבעת מעומק לב מראש נשמע, כשהיא מנועה מאיזה כוח, שחלק אחד מחלקי החיים מכונים את החיים כולם, אינו עומד ישר נגד ההוראה הנמשכת הזאת, מה עצום הכאב, מה נורא הוא המחץ החודר, שמלא נוצר כאן איזה משהו כזה, שהכל מתגלה גם בגילוי קצת של כאב, של ביטוי מחץ, כן, הוא איזה מכה כזאת, שלוחצת, ולא נותנת לנעימות להתגלות במקום התמים, הישיר, הגדול שלה. אני כבר אומר, זה, הרב כאן מתאר כאילו כאב, אבל עוד מעט נראה שהרב אומר שדווקא הכאב הזה הוא מגדיל את האהבה. כגודל המניעה שיש בו, כך גודל ההתפרצות שבאה בעקבותיו, וזה מה שהרב יכנה ממשך בסוף הפסקה, אהבה בתענוגים, דברים שהאדמור הזקן בספר התניא כותב, שדווקא בגלל שיש גם נפש בהמית, כן, אז זה מה שמגביר את את התשוקה לקדוש ברוך הוא, כי זה בא בצורה של גבורות, בא בצורה של צורך להתגבר, אז אחר כך דווקא הדבר הזה הוא מעורר את צימון שהוא לכאורה שלילי. אני יודע שהצימון, ככה נעים זמורת ישראל מתאר את את המקום של עומק התשוקה שבא לקדוש ברוך הוא. ועד יש משהו מיוחד שדווקא לעבוד השם בכל לבביך, ביצר טוב ויצר רע, גם עם עם הנפש הבהמית, עם כל העיכובים הפשוטים שיוצרת, אבל בתנועה השלמה שמתגברים עליה, אז כמו שבעלי תשובה עומדים במקום שתזכים גבורים, אינם עומדים, כמו שהזוהר אומר, שמתקשרים לקדוש ברוך הוא בחלה יתירה, בתגבורת שלוש, ואנחנו יודעים שלהיות בעל תשובה, זה לא מצריך חלילה לכתוב בחטא בפועל, אלא עצם זה שיש כביכול איזה הווה אמינא לכתוב, ומתגברים עליה, היא מעוררת את התנועה הסמויה המיוחדת של תכונת הצימון, מה שהדמור הזה כן מזכיר, שזה בדיוק המעלה הגדולה, גם של הבינוני, שלא חתך את אחד מעולם, אבל יש בו איזה פעילות של זה וזה שופטן של הנפש הבהמית. לפי זכרוני מזכיר זה גם על הצדיקים שאינם גמורים, כן, שיש בהם את הצדיק ורע לו, שהכוח הרע תפל אליו, אבל כל מי משתמש בו כדי לעורר את האהבה בתענוגים, את השפע רשפי אש, את התכונה הזאת של האש, שהיא באה דווקא בתוך תכונה של תגבורת. אבל האמת חייבת לאמר, שיש כאן תמיד איזשהו ניגון של כאב, שמתלווה לדבר המסמך הזה, ומעורר איזשהו משהו שהוא לא מתגלה במקום של הפשיטות, אלא במקום כזה שנקודת המרחק, כל מן בעצם בצורה סמויה, כל מן מתלווה למקום הזה. הרב, רק שנייה, אם אתם זוכרים בעולות ראייה, לחפר את כל עוונותינו, אומר שהנועם בא בעקבות הזעם, שזעם זה בעצם המקום שבו יש קיומיות של האדם, שאדם כאילו מצדו כביכול זועם אל מול האור אלוקי. ושאדם מצליח לחפר, הרב אומר לחפר כוונה, להצניע ולהעתיק את המקום הזה ממקום של נמוך למקום גבוה, אז דווקא הדבר הזה יוצר את מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. זה יוצר דווקא את מקום הנועם העמוק, כי הנועם הוא בעצם המקום שבו הקיומיות עצמה מתקלט בתוך האור אלוקי. אבל הצד שמלווה אותה זה צד שבסוף סוף יש בה, כמו שאב כאן אומר, הרבה צד של התעצמות של כאב ושל מחס גדול, וזה בעצם התבערה, יסוד של אש, של הצימון הגדול, שביסודה היא קשורה להרבה מקום של כן, של צימון, של תחושת חסר, שטובעת מאוד מאוד את המילוי של השיחה עכשיו, כן.
אני רק לא מבין פה למה, הכל מתחיל מהלב דווקא, אני חושב שהצימאון יתחיל מהנשמה. ירד, ירד
בנה,
ואז אולי לא הבנתי פה משהו.
לא, אבל אז אולי בגלל מצווה של צימון, זה בגלל מצווה של רוויה.
לא,
הכאב
יהיה איזשהו, שהוא לא מצליח לפעול, להופיע עד צער השכינה, כאילו, מלמעלה זה לא יכול להופיע עד העולם, כי הבשר לא מתאים למדרגה.
כן, אבל אילולא שהיה לב, אילולא שהיה בנו את המקום מסוים הזה שקשור אל הגוף, אז זה היה בכלל צימון, היינו... מתקללים באור אלוקי, היינו נבלעים בו. הביטוי להשתבה בגוף דמלכה בזוהר נכתב על יום פטירת האדם, שביום שהנשמה מסתלקת מן הגוף, אז אצל הצדיקים, אז אם נשאבת בגוף דמלכה, כל חלקי הרי הנרן הם חלק עולה כמל, אז המצאות שבה ומתקלת במקור אלוקי שלה. איך שאנחנו לדבר כאן בכלל על ביטוי של צימון? בזכות הגוף.
לא, אבל בכלל, הכי רחוק
הוא
הכי
יצמד. כן, אז זה מלכן אמרתי, הרב תמיד נשתמש בביטוי קוסטה דחיותה, או איץ ונדו גופה. שהרב אומר מה זה, ככה כותב קובע זין, שגם בגוף יש זרוריות קלושה של חיים. שיש כן איזה כמיהה למקור האלוקי שלה. שזה בעצם מה שמעורר את הצימון, אלא בצורה ששם זה עם ירק בגוף, שזה קלות הרגוף, זה מילה אפילו צורה הרבה יותר כאבת, של, לא רק של כאב, אלא של הצבון ממש. זה שזה... הגוף, הלב, קשור אל כל הנרן, אז זה מעורר מקום גם לאורך חלילה של עצבון, של מקום כזה שחלילה שמוביל גם לייאוש, אלא של כאב גדול. אבל הכאב הזה בא כי כל קומת הנרן מוזנות מתוך המקום הליבי הזה, אבל כל הביטוי הזה שהרב אומר מה עצום הכאב, מה נורא המחץ, והרב מתאר כי יש כאן איזה שהיא מנועה מאיזה כוח, שאלת לך מלכי אחרים, אינו עומד ישר נגד אור הנעימה, זה ודאי לא שייך לנפש רוח הנשמה, שהם אלה של עצמם אמורים לשורים לאולוקי, אלא זה השלכות של קומת הלב, שבתוכה יש חלקים תאורים, יש חלקים עדיין רחוקים, אז אם הקרינה ודאי על הלב, ואפילו על הרוח, אפילו כמו שהרב מדבר באורות, שיש גם זוהמה נשמתית כאילו, שגם הנשמה, יש בצד מסוים שמצד הדבר הזה, יש בצד שמצד מזהה את המרחק של המאור אלוקי, שאני כבר הקדמתי את המאוחר שבהמשך הרב יתאר את הצד החיובי של זה, נתאר הרב יתאר את הכאב הגדול שבדבר הזה. והביטוי צימאון בפשט שלו, שאני מזמורות ישראל אומר, שמה לך נפשי, בפשט זה כאב נוראי מאוד. כי ביטוי
צימאון... אני לא מבין עדיין, מה זה עושה? קומות האלה ניזונות מהלב, כלומר... ומתי הנרן צריך להיות מוזן?
כאילו
זה בצימון הכל הפוך פה?
כן, אני אומר, ככל קומות נפש רוח נשמה, הן מה שנקרא קשורות לאור הפנימי. זאת חיה ויחידה שקשורה לאור המקיף. עניינם של נפש רוח נשמה, זה איך האור גנוז בתוך הכלי כאילו. זה מה שנקרא אור פנימי. ולכן תכונתם של הנפש רוח ונשמה זה... איך אור אלוקי עכשיו שרוי, חי עצמו בתוך הגוף. זה המקום שלהם. ולכן נפש רוח הנשמה עם כל מה שבת מלך שכוספת להגיע להרמון, אבל הגדרת נשמה זה בת מלך שנשאת לירון. זה הגדרת הנשמה. זאת אומרת, זה איך הבת מלך לא נמצאת בהרמון המלכות, כי אז היא כבר חיה ויחידה, אז היא נבלעת. בלכות זה יחידה לשתה בגוד המלכה, וחיה זה רוח החיה באופנים, זה המקום המשוחרר שלה, אלא היא נמצאת במקום הזה, שכל אשר והתפח באפיו, נשמת רוח חיים. אז הביטוי נשמה פעם ראשונה שמוזכר בתורה, הוא וישפח באפיו, נשמת רוח פעים. איך הנשמה? מנשימה את הגוף. זה בעצם זה מקום כזה, שבמקורו, כל כולו, יצוק מיליונים, אבל עכשיו היא נמצאת בכאב שלה, שנמצאת נשואה אל האירוני. והדבר הזה הוא מעורר רב כאן קומר הרבה בכאב והרבה מחץ והרבה שבר כזה כאילו לכאורה שמתגלה למטה בתוכה של צימון. עוד מעט אנחנו נראה שהרב רואה את הדבר הזה לא כדבר דיעבד אלא כדבר כמו שרמסים קודם כדבר שדווקא כמו שבפסוקים בתהילים שם זה נראה דווקא איזה, וכל הפסקות שקראנו עד עכשיו שהרב אומר את הצימון כי הבוער אסור לחבות. למה אסור לחבות? טוב לחבות אותו על ידי דברים חיים. לא, כי יש בו איזשהו אור מיוחד שמואר דרכו, כאילו, כן? שהוא בעצם מעורר את כל מושגי העירה, את כל מושגי הפר, את כל מושגי המרחק שבאים דווקא כזה צעה במקום הזה. וזה מה שהישר אומר, ולעומת זה, שמי יכול לספר יותר את התבערה הגדולה, שלא גדול, אז לעומת זה יש את התענוג, שאין לו דוגמה וערך, שאין לו משל ותיאור מהסביעה, שכאן מה שנותר כזה לא צימון, אלא דווקא המקום שמסביע, וכסביע נפש שוקקה, שנותן לכל את המענה, של עונג אלוקים כל חי. מי יוכל לסלם ועדון השירה, שרצה כוח לגלות קצת מחמדת רשפיה, כן, שזה בעצם המקום שמעורר דווקא את המקום שמזין ומחיה את הכל, וכמו שכן, משר את הכל אל המקור הלוקי. אז יש כאן שתי תנועות, יש תנועה של צימאון ויש תנועה של תענוג, כן? וכשמתחברים יחד, אלה שני הניגודים, הצער העמוק, הבוער משה צימאון, אם הנוגע היום, אשר לא יחקר, וזה עיקר חידוש של הפסקה כאן, שיש תביעה לא להשקיט אחד על ידי השני, או במלוא שתי דברים שעודים במקביל, לשי דברים שבצורה עמוקה פנימית מזינים אחד את השני. שזה, אם אחד משני נקודים, בתיאור כבר הרב אומר כאן, הצער העמוק, לעומת העונג האיום. זה קצת מוזר. אני צריך לדבר על הצער האיום, לעומת העונג העמוק. אבל הרב כבר מדבר בשפה של מיזוג, כי הצער, מכיוון שבצורה סמויה, הוא כל הזמן מתחיה מהמקום של העונג, אז הצער הזה הוא לא צער שטחי שמוביל חלילה לירוש, אלא הוא צער עמוק שמעורר דווקא את ה... שבתוך הצער כבר שרוי איזשהו טעימה מהמקום הפנימי שמחיה את כל דברים. כי גודל הצער הוא גודל השיוך אל המקום הגבוה. ואותו דבר מצד שני, העונג היום, כי העונג הזה, אילולי הצער, עוד נראה, היה יכול להתפס כמשהו אולי מובן מאליו, מלא היה יכול להיות גם מלא סתמי כזה. ודווקא מכיוון שהעונג מבוסם מהצער, אז זה מה שמעורר בו את הגילו ברעדה, יוצר בו מקום כזה שכמה שהוא מתמלא, תמיד יש לו כמיה ליותר מזה. מה שהרב כותב בבירות הקודש ב', שזה שהעולם בשלב הזה עובר מרע לטוב, זה מה שיעורר לעתיד לבוא, שאז הכל יהיה טוב, שנבוא מטוב לטוב יותר גדול, שההשתלמות שבאה ממקום של חיסרון למקום של מילוי, היא זאת שהוא ינגנו אלמות, כי עדיין אלמות, כאילו הוא זה שיעורר אחר כך את תנועת ההתקבלות הבלתי פוסקת, וישריש בתוך העונג את הרשימו, הסמוי שבא כתוצאה מהשלב הראשוני של הכאב הזה, שגם אם בעתיד נשתחרר מכל הצדים המעכבים, אבל הרשימו של הדבר הזה שכל מיני מעורר כמיה לעוד ועוד, שזה בעצם מה שמתואר כאן כעונג היום, זה בעצם כבר תנועת המיזוג שקיימת בין שתי התנועות האלה.
זה בגלל זה הוא היום. הוא היום בגלל שלא תתבקר אליו. תמשיך לי בעצם לשאוף לעוד דברים, ליעדים יותר גבוהים.
נכון, בדיוק נכון.
אתגר.
אז איך?
אתגר, יש לך אישהו אתגר, אז בעצם כשאתה מסיק אותו, אתה סובל.
נכון, נכון.
כשאתה מסיק אותו יש לך עונג, וואו, עשיתי איזה משהו.
אבל כמו שכן, מה שידוע בשם בעל שם טוב, שעונג שאיננו מתחדש, איננו עונג. ומה שנותן לעונג את סוד החידוש שלו, זה כי כל הזמן בצורה סמויה, הוא מלווה אל הצער, והמיזוג הזה הוא זה שבעצם נותן לו להיות קשור למקום באמת עמוק פנימי שמושרש בתוכו.
איך? הצימאון הוא כבר לא כואב?
נראה לי שאז, לא יודע, אני חושב שהרב כאן הוא מתמש בביטוי של צער כאילו, אז צער יש בו משהו נוסעם כן שיש בו קצת כאב, אבל זה אולי כאב טוב כזה. זה צער, כשאדם מרגיש את המצער, אז הוא, זה עצמו, משהו, בוא נאמר, שהוא מתקלל בתוך העונג, אז כל מיני מרגישים בו קורת רוח מאוד מאוד גדולה, אבל יש משהו, אתם זוכרים קראנו את זה, אף פעם שמייצר הוא ממר לידודי בן שדי אלין, בעולת ראייה בעין היה, שהרב אומר שמה שהמיצרים הם עצמם, והמרירות היא עצמה, הרב אומר, מגדילה את המתיקות כאילו. ככה הרב שם אומר, נכון? שצרור מאוד הורדי לי, פשט הפסוק מתאר ביטויים מאוד מאוד מענגים של כיסופי הראייה לדוד. אבל חדל דווקא דושו לזה שמיצר הוא ממר לי. הרב אומר שיש צד מסוים שהרב שמשתמש שהמרירות מגדילה את המתיקות, כן? שלפעמים מן אדם אוהבים חמוץ מתוק, מה שנקרא כזה, כאילו. שהמקום החוסם הוא מקום שמגדיל ומשביח את משביח דתן. אנחנו נהנים בחריפות, נכון? זה לא רק אנשים איך קוראים לזה? מה שפוגעים בעצמם, מזוכיסטים, אוכלים דברים חריפים. זה חלק מהרגשת עונג גדולה. ככה אבן עזרא אומר, שמרור שנאכל עם הפסח, זה אומר כזה דרך המלכים, שהם עושים דברים חריפים עם דברים מתוקים כאילו, שאז מתברר לך מרירות, היא גם מגדילה ומשפיכה את החיים. אז אני אומר כאן, שוב שם דברים, הצער עמוק הבוער מאש עצמון, אם אני אומר שלא חקר, אז יש כאן חיבור של שני דברים האלה, ממילוי החשק הנערץ, עוד שום כאן נערות של זיקי אהבת הולכים, שמציאת אור השם, בעומק רגש, שבעצם כל במצר נותנת מימד העומק. מימד העומק זה מימד הפער, זה מימד העמוק עמוק ממצאנו. בתוכן דעה, וזה נראה קצת שהעונג קשור יותר לדעת, שזה קישור, והצער, כן, אותה בחינה של הצימון, קשורה יותר אל הבחינה של הרגש. הרגש, תמיד יש בו את המקום של הכיסופים. והדעת יש בו את המקום שמזין את הדברים האלה. אז מה עוצמה, כוונה מלאת עוצמה, שערה רוממה מנתגבה זו שגילה כל כך נפלאים הם, כי הנשמה מיוכל לתן דוגמה לעומק חיים זה של נחלי צער המשתפכים לתוך נחלי הדנים. אז יש כאן איזה מזוג בין נחלי הצער לבין נערי הדנים. מתבוללים בהם, מתרככים לדם, שאולי יכול להיות שהצער מקבל הרבה, מתבולל בהם בין נחלי הדנים, והוא מתמתק על די הדנים. אולי זה גם לשון תבלין גם, כן? כלום, מקבל את הביסור שלו, אבל מתרככים, מתרכבים על ידם, כן? זה... איך שנחלי הדנים הם מקבלים גם מהצער את המקום שבונה גם את המקום כן, המורכב של אור וחושך שמששים בירבויה, מתעמקים כל חד על ידי משנהו בעומק נשמת הנשמה. הביטוי נשמת הנשמה זה ביטוי שלא הזכר עד עכשיו, נכון? דיברנו על נפש רוח נשמה ודיברנו על הלב שקדם אליה, ויש את נשמת הנשמה, כן? נפש החיים מזכיר שנשמת הנשמה היא מדרגת החיה. זה בעצם מה שטענו קודם, זה האור המקיף. זה משהו כזה שהוא נבדל בכל המקומות האלה. שבעצם המקום העמוק שמחבר את שתי התנועות האלה ביחד, זה נשמתה דנשמתה. זה הצד העמוק הפנימי שבמסלולים הגלויים שלו הוא משתקף דרך הצד החיובי ודרך הצד השלילי. אבל גם הצד החיובי וגם הצד השלילי, מבחינת האהבה והיראה, הבחינה של הצער והעדן, הם שתי ביטויים שנשמת הנשמה היא המקור השורשי אליהם, וכל אחד מתעמק על ידי משנה, או שכל מדרגה אחרת גורמת לכל מדרגה ומדרגה להיות בזכות הדבר הזה, הם מקבלת את ממד העומק הפנימי שלה. והנשמה רוויית עדן, עמוקת חיים, התורת גבורה, ונראה לי, כאילו שבעצם, נראה שרוויית עדן זה הצד המנעים. אני דלג על התורת גבורה, זה מה שיתרום לה הצד המצער, שזה ייתן לה הרבה התגברות. ועמוקת חיים זה נשמת הנשמה, כן? שהנשמה רוויה מנקודת, כמו שאומרים, ששתיהם מעמיקים אחד את השני, ודורשים נקודה יותר שורשית, יותר עמוקה, אז הנשמה, בזכות הדבר הזה, גם חוזרת למקום יותר שורשי, שמצא מעליה של נשמת הנשמה, אבל גם היא, בזכותה, מתמלא הרבה ברוויה של עדן, והרבה בבחינה של גבורה, שבת מכל פלג ונחל, לא יודע מה זה פלג, מה זה נחל כאן, יש לזה משהו במקום שעומד את זה, לא יודע.
כל
מי
הנחל ונער.
ונער, לא יודע. מתאמצת, מתגדלת ומתרחבת. ונראה לי עוד פעם, מתאמצת זה מקביל לתורת גבורה, מקבלת את האומץ מכוח מידת האש. מתרחבת זה המקום של העדן. ומתגדלת זה מתקשרת אל גודל, מתקשרת אל משהו עליון יותר, שנמצא מעל גביה, שאפשר אולי לנסח את זה אחרת, כמו שאנחנו, שזה בעצם שלושת ממדי העומק, רוחב וגודל שנעשים כאן, כן, שהגבורה נותנת את העומק, העדן נותנת את ההתפשטות, את ההתחבות, ונשמת הנשמה נותנת את הגובה, כאילו, כן, שמגבים, כן.
את ההתחבות הזאת היא מכריחה גם את הרחבת הכלים, סתם, לא?
איך, מה אתה אומר?
ההתרחבות הזאת כן. מרחיבה בעצם את הכלים גם.
נכון, סתם, כן, סתם. כן, ולמעלה נותנת למציאות להיות יותר מתפשטת למחבים של זה, וזה מידת החסד שהיא מידה של התפשטות, כן, לעומת מידת הגבורה שהיא מידה של ריכוז הצמצום, כן.
למה קשור להתרחבות העונג?
כי העונג קשור, כמו שמעתי, למידת החסד. אל מידת, שזה בעצם המקום הזה שמרווה את הדברים, הוא לא מלמטה למעלה, שאתה מראות יש צימון, שאתה מראות מלמעלה למטה, זה בעצם מה שמרווה את הכל, אז זה בעצם נותן את המקום הזה של התפשטות האור. אז יש תנועה שבאה מלמעלה למטה, זה הזרמות של העדן, יש מה שבאה מלמטה למעלה, שזה מאוד קמיעה תמיד למה שמעבר, שזה יוצר את הבחינה של העומק, ושתי הצדים האלה, הם שתי כלים דרכם לפגש עם הגודל עצמו כלים. כן, וששון גיל ואושר אין קץ, גדולת מלכי מלכים, רוחב רכבי שחקים חשה בקרבה. אני עוד פעם אומר, אולי יש כאן עוד פעם גדולת מלכות מלכי מלכים, רוחב רכבי שחקים, ולפני כן, ששון גיל ואושר אין קץ. שששון, הזכרנו כמה פעמים, שששון תמיד קשור אל המקום של התנועה, כן? כמו ססה לקרב. ששש אנוכי לומתך, מילה שאי אפשר לומר, בברית המילה שלא אומרים שמחה באונו, כי יש צער דינוקה, אז יש שם את הבחינה של הששון. שזה בעצם המקום שתנועה כזאת שבאה דווקא מתוך התגברות כאילו. כן? איפה עוד... שססון קשור אל המקום של ה... מה זה איך? כן, איך, איך, איך? ססון לקרב. כן, ססון לקרב, הזכרתי, אבל אולי גם זה, אבל לא זוכר לשאול משהו, שזה עצם ססון גיל ואושר אין קץ, שהכוונה הוא לא יהיה לו הפסקה, זה בא בזכות הצימאון, וגדולת מלכויות, מלכי מלכים, היא הנקודה של הגדולה שעומדת בשורש הכל, ואורב רכפי רחבי שחקים, חשה בקרבה, זה כל התנות אלה, הן יוצרות את המיזוג בין כל התנות אלה, ואין מידה לגדולה. אין קצב לתפארת, ועומק אמונה עמוק מתאום. כן, זה עוד פעם, העומק קשור אל התאום, אל ה... כן, דווקא על המקום שבוקר בכל יש חלל, ויש את התאום, ויש את המקום הזה שכאילו, שהמצאות, הנפש לא תמלא, זה עומק אמונה עמוק מתאום. ולגדולה אין משהו מגביל אותה. ולתפארת אין משהו שקוצב אותה, כאילו, כן? ויורי הדת גלי בדולח מפקים, ועולות השערה ונשקטת בהמון ניצחון עדנת עולמים. כאן דווקא הספר של הפסקה כן אומר שהשרה שהרב מקודם תיאר אותה נכון של מה עוצמה שרה ומה זאת, אבל יש צד שכן משהו משקיט אותה. וזה בעצם, כי הבחינה, מצד אחד אמרנו שתי תהליכים שמעמקים מטיסים אחד השני ומחירים מקום יותר גדול, אבל הצורה הגלויה, כן יש כאן איזה מערכת כזאת של שהעדן אמור להוות את הצימון, אז יש כאן גם מערכת כזאת שכן יוצרת איזושהי השלמה והשקטה של הדבר הזה. ונשקטת בהמון ניצחון עדנת עולמים, כן, שהשערה נשקטת בעדן, מייפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. וכל זה, מה שאמרנו, קשור לאהבה בתענוגים, שהיא באה דווקא מהמקום הזה של רשפי הרשפי אש. איך הפסוק השלם בשיר השירים? נוכלים, צריכים לדעת שיר השירים בעל פה. מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים? איך, כן? ועד יש אחר, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים? לא טוב, לא בטוח שזה, אני רק זכרתי שיש משהו. אני פתאום רואה שאת הפסקה השנייה ברשות אולי לא למדנו בעצם, זה יכול להיות שכן למדנו. איך עוד פעם?
רושך עלייך ככרמל ודלת רושך כארגמן, מלך אסור ברעתים, מה יפית ומה נעם ואהבה בתענוגים.
טוב, אני אפשר, אני צריך קצת לראות את המפרשים שם, בסדר טוב. לא, כפעם אני נזכר, זה יכול להיות שלא ראינו, מה זה? מה זה איך? לא, כי התעכבנו הרבה על הפסקה הראשונה. אז לא, אז כן קשור קצת, אז בואו פשוטכם כן לחזור לפסקה הקודם, כי היא קצת משלימה את הדברים, אבל צריך גם להשלים גם את זה בזמן שיש לנו. הצימון העמוק והלועט, כשהוא מתחבר אל השכל, החוקר והדורש, המצייר והמשכלל, משפיע הוא בו כוח חיים רננים ועליונים. מה זה הוא? את כוח החוכמה באזור גבוה, והגבוה משתלבת בלהבות אור מלאי גוונים וזיון נפלאים, כן החשמל. הוא כמראה הבזק, כמראה אש ביתלה וגבות מילות עיניים וגובה להם ועירה להם, נחמדו ויפו וקדושים. שרי עין ראת כל אלה, ירוויון מדי של מתיך ונחל עדניך תשכם, שוח את זכה לידיך ותצחה לשרי לב. אז באמת הפסקה כאן היא באמת, אולי באמת טוב שראינו את פסקה זאת בית לפניכם, כי עכשיו הדברים יותר בהירים, אתם זוכרים זה קצת רק ברצף של הדברים, זה קשור לפסקה הקודמת של האש בין השמיים, שצריכים להוסיף לה אש מן הידיעות, אומר בשכל טוב, בחוכמה ובינה, בואו תורה ובינה מצווה, שכבר הרב כבר בפסקה הקודמת דיבר על זה, מיזוג שצריך לעשות בין הצימון לבין אור השכל של התורה, שזה בעצם מה שהרב כאן בפסקה הבא אומר, שהצימון העמוק והלועט צריך להתחבר אל השכל החוקר והדורש המצא ומשכלל. אבל לאור הפסקה שלנו בבית, אנחנו קצת אולי מבינים יותר את הדברים, שהצימון בא מלמטה למעלה, הוא בא לעורר את הכמיהה, את קלות הנפש שכוספת למקור האלוקי שלה, ודווקא השכל החוקר והדורש הוא זה שנותן איזו רוויה ונותן השלמה לתנועה של הצימון הזאת, מה שבפסקה שקראנו עכשיו היא זאת שממשיכה נחל הדנים למקום הזה. ואז הוא אומר, אז הצימון העמוק והלועט שהוא מתחבר לשכל החוקר והדורש המצייר והמשכלל, משפיע הוא בו, כאילו הצימון משפיע בשכל, כוח חיים רעננים ועליונים, מזלות כוח חוכמה וזו גבוהה, שדווקא בזכות שיש את הצימון העמוק והלועט, בזכות זה השכל הופך להיות מלא כל מן ברעננות ועזור בגבורה. הוא נותן לו גם את המקום הזה שהוא לא יהיה שגרתי ומובן מאליו, אלא כל מן מלא ברענות חדשה, ובונה בו את תכונת את הזו וגבורה. וליד הגיסה והגבורה משתלבת בלהבות אור מלאי גוונים וצבעים נפלאים, כן החשמל הוא כמראה הבזק, כמראה אש בית לה, שזה בעצם מה שאם אני מבין נכון, הגבורה מקבלת מן השכל שהיא מאפשרת לדבר הזה להיות מלא גוונים וצבעים נפלאים. כי הצמאון, הצד הגבורתי, הוא יש בו צד מסוים שאילולי השכל הוא יהיה מאוד מאוד חד גווני כאילו. כי הוא יעורר מאוד מאוד את הצימון הלוהט אל המקור הכל, אבל אם הוא לא יהיה ניזון מהמקום שישביר את צימונו, שהוא יהיה הצד של, של השכל, אז זה משהו שהוא בעצם יעורר מה שהרב מדבר הרבה, כן, למחשבה שוממה כזאת, שמדברת רק על דבר העצם עצמו, שכוספת למקור הכל, אבל מאבדת את כל הצד העשיר של החיים. ודווקא המיזוג בין שתי התנועות האלה ביחד נותן לשכל את התיקוף שלו, ונותן דווקא לצד של הגבורה את המקום המעשיר אותה, מגדיל אותה, שנותן לה את כל, כמו שאב כאן אומר, את כל הגוונים והצבעים הנפלאים. ויש איזה משהו שרק החיבור בשתי הדברים האלה ביחד יוצר את המקום מלא עושר ומלא רב גווניות מהמקום הגדול הזה, כי אם יש רק צימון אז יש התבטלות, כן, והכל בעצם חד גווני. ואם יש רק שכל, כן, זה הרע שבה נמלא יכול להשאר מופשטת מדי, אבל החיבור בין הדברים האלה הוא זה שמגדיל ומגביר ויוצר בעצם מדי מסיימת, רק חיבור של חסד וגבורות יוצר את העושר הגדול הזה, שכן, אני לא יודע את הספר כאן, כן החשמל הוא כמראה הבזק, כמראה אש בית לה, וגבות מלאות עיניים, וגובה להם ועירה להם, זה לכאורה חוזר לבחינה של העירה לכאורה, לא? כל זה ביטויים לכל מעשה מרכבה כאילו, כן? מה זה? גובה לב יראה להם. סתכלו שנייה ב... ראינו זה פעם כבר בקופן בית. הצדיקים מלונים חוש הרוחני המקודש לא כבר מפותח אצלם עד שלא מוצאים עצמם מנוחה, כי מקשר שתיו כל שם באורה אלוקית פרקית ורשתיים מילה אצלם תענוג ועדנים ממלאים מכל מיני נוגים שבעולם, מון שוקול נעימה ושירה מכל מיני טעמים וכן נוחים שבסמים נר וקקום כנו כמונו כל יצא נבונה עולד כל השם בסמים. וכל הידיעות וכל המצלים הטובים וכל המידות הטובות, כל דבר הלוחמה, כל החרצות, כל היושב וכל צדק, כל גבוה וכל אורחים וכל מעולה צם, בהדבקות האלוקית, השכלית והרגשית, בנה את כל הביתם, עדנת עדן עולמים. כאילו שאתם זוכרים ששם דיברנו, דווקא המקום המאוד עדין הזה הוא זה שאומר, יוצר אתם התעשרות גדולה של נרדק הקום, כנב כמון, כל יוצא לבונה, ש... כן, לא יודע, אני רק לא מספיק בהיר לי כאילו איך העירה כאן נכנסת כאילו. טוב, אני לא יודע, אבל טוב, צריך לשאול על זה, בסדר. הוא רק נראה את הפסקה האחרונה, את רשות ב', בסדר? השבט הגדולה של צמאון הדת, של שקיקת היושר, מראה שאת כוח החיים של תורי הרוח. דוחפת היא אותם לעבודה גדולה, מטרדת ובלתי פוסקת. לא ידעו שלווה ומנוחה. ישגו תמיד באהבה וחשק עליונות, ובלבבם תמיד מיצרים הם, מרעידים ומלאים ביטחון ועוז, תקווה רבה וחרדה אצילית. עין טובה וחדירה עמוקה, הרגשת פגמים וחיפוי כל פשע, וליבת אהבה והחסד עולה ברום גליה, ואישה אש קודש ברוב עוז וקדת. ועכשיו אומר, במי התורה החוכמה והדת, במי התפילה התשובה והדבקות, המישרים החסד והצדקה, שהחפץ הטוב שקוע בהם מחמתו הכבירה, מחבים את קצת שלבת אש הצימון היוקדה, ואורך נכון ושוקט מתחיל להתגלות, ושב ועל לבר, ולכוח חיים אדיר ונישא. הפסקה כאן נראה לי שקצת כאילו משלימה את הפסקה הקודמת, ופצלים נמצאת כמה פסקות אחריה, אבל זה בדיוק כמו שדיברנו סוף הפסקה הקודמת על השקט, נכון, להיות עשרה ונשקטת, אז אנחנו כאן בדיוק לדבר מה התפקיד של ההשקטה של המתח הזה, ואיך ההשקטה הזאת היא רק זמנית עד לפריצה הבאה. כי הרב כאן, כן, כן, אתה רוצה להעיר? לא בסדר? השלבת הגדולה של צמאון הדת. אז יש כאן מצד אחד צמאון, אבל צמאון של דת. נכון? אז בעצם כבר רב כאן מדבר על איזה מיזוג בין שתי הערות שדיברנו קודם. שזה, הוא צמא לדת. יש כאן צמאון לאידיאלים אלוקים. לא צמאון אלא משהו לאלה או לאלה מכל בחטא ושירתה, שהוא מצדו מעורר איזה מיצוץ כזאת, כמו שהרב אומר, שיכולה, נפשי חולה תאוותיך, אלא יש כאן צימון לדעת, אז יש כאן איזו שקמיעה, שרוצה כל מיני לרבות את עצמה, של שקיקת היושר, שעוד פעם, שקיקה זה כמו צימון, אבל שוקקת את היושר. אז יש כאן כבר איזשהו ביטוי, שיוצר בצורה נכונה, את התביעה למיזוג נכון, בין הקמיעה כלפי מעלה לבין ההורדה והלבשה והתאמה של הדברים כלפי מטה, מרעשת כוח החיים של תאורי הרוח, דוחפת אותם לעבודה גדולה, מטרדת ובלתי פסקת, לא ידעו שלווה ומנוחה. כן, שזה בצורה פשוטה מעורר הרבה, כמו שאנחנו כאן מתאר, משהו לא יציב, כן, רעש, עבודה מטרדת, לא ידעו שלווה ומנוחה, ישגו תמיד באהבה וחשק עליונות, והם תמיד מצירים הם, מרידים. אז עד עכשיו הרב תיאר לכאורה צדדים מאוד מאוד של רעד ושל חוסר מנוחה שמתעוררים במקום הנשגב הזה, כאילו קצת מזכיר את הדברים שהרב רוצה מהמנחום לסיומן כל חי, של תמדכים יגיעים ועייפים ברוח, שהנשמה כמיהה לאור יותר בעיר, לא מוצאת מנוחה באף דבר שקיים. ושהרב אומר, ומלאים ביטחון ועוז, תקווה רבה וחרדה צילית, עין טובה וחדירה עמוקה. או נקרא זה עוד פעם, כאילו עכשיו הרב מסכם את הכל, הגשת פגמים וחיפוי כל פשע. זה נכון שמצד אחד יש כאן הרבה הרבה צד שמבליט את הפער, ומבליט את הגשת הפגמים, ומרגיש שזה הרבה רעדה, אבל היא בית ובונה אחת, מילה גם בחיפוי כל פשע, אם אתם זוכרים, בפסקה שמצאו כלחי, במיוחד איפה, איך שמצאת במקור שלה, בפלקסים, אז הוא אומר, כשתביעת הורה באה למקום מילוי הורה גדולה, אז היא זוכה להיות צורה בצורה החיים. שזה בעצם, זה שקיקה שהיא יוצרת הרבה מתח, אבל ישר בעקבותיה באה גם ההתייצבות וההתמלות מתוך המקום הזה. כי מראש, כמו שהוא אומר, זה היה סימון מראש של הדעת, בשקיקה אל היושר, שהכמיהה הזאת הייתה כמיהה שמאוד הבליטה את הפער, אבל מאוד הבליטה גם את תביעת הרוויה של הדבר הזה. אז עם כל מה שיש כאן מדרגות שאולי יש בהם משהו מאוד מאוד כביכול של חוסר שם וחוסר מנוחה, אבל דווקא בצורה עמוקה פנימית זה בתחוג השם עדי עד, ומלא הרבה עין טובה וחדירה עמוקה, כן, ושעם כל הגשת בלי ששאר חיפוי כל פשע. ולבת אהבה והחסד עולה ברוב גליה, ואישה אש קודש ברוב עוז יוקדת, שזה המיזוג עוד פעם בין אהבה לבין הגבורה. וישר כאן הרב בא ואומר שאת הצימון הזה צריך להשקיט, כן? קצת, אני חוזר לפסקה י' א', שהרב שם אמר שאת הצימון לוקי אסור לחבות, אז צריכים תמיד להוסיף אש מן העדויות בשכל טוב. עוד מעט נראה שהרב כאן אומר קצת שונה מקודם, כי הרב אומר, בימי התורה, החומה והדת, בימי התפילה, התשובה והזבקות, המשארים חזר והצקה, סוד שוקה בהם תורה כברה, מחבים קצת לשבת אש הצימון. ושקראנו שבוע שעבר, או לפני כמה שבועות שזה היה כבר, את פסקה י"א, אמרנו, לא מכבים את האש, אלא מוסיפים אש מן העדויות. הרב כאן כן אומר, מכבים אותה על ידי מים, שזה בעצם יוצרים תנועה מקבילה לדבר הזה. ששמחו לי בששיות, רבדו לי בתפוחים, כחולת אהבה אני, שהכמיהה שיש אל הנזירות זוקקת, את התורה והחוכמה, את מי התפילה, התשובה והדבקות, שהמישרים חז וזקה, שהם אלה שיוצרים קצת השקטה של דבר הזה. אז בעצם עומדים כאן על איזושהי תנועה לא משלימה, אלא מנגידה קצת, כן? מחבים קצת של אש הצימון היוקדת, אתה רוצה להעיר, כן?
הגחלת לא מחבים, אבל תשלהבת, כן.
הבנתי. ומה אתה עושה, מה זה בין לגחלת לשלהבת?
מה?
השלהבת זה כבר מותרות כאילו יותר?
זה כבר הלהט הגדול. כבר הגעת לשיא. ואז אתה צריך לחבות את זה כדי שתוכל להגיע לשיאים אחרים.
אני אז רציתי לגעות קצת אחרת, אבל זה אולי דומה, כי הרב אומר, לא, בסדר, זה דברים משלימים, כי הרב אומר, מכבים את קצת שלהבת אש הצימון היוקדה. זאת אומרת, אפילו בשלהבת עצמה לא מכבים את כולה, אבל כן יש צורך קצת לתת לה איזה מיתון כזה, כאילו, כן, שזה אולי בסוף אנחנו מתקרבים לאותו דבר. כן, אבל חשוב לומר, וזה המשפט הבא, זה רוח נכון ושוקט, כמו שהרב אמר קודם, הולכת לשרה ונשקטת, נכון? מתחיל להתגלות. אבל השר אומר, ושב היה לבר, אנחנו יודעים שכל פעם שאתה קצת מכבה את האש, אבל לא עד הסוף, אז בסוף אתה רק, זה רק גורם לאש יותר להתפשט אחר כך, כן? אז כאילו אני אגיד קצת בצורה, וקצת מילי להסביר גם את הפסקה הקודמת, שתביא שלנו לא להשקיט אותו. ההשקטה היא רק חלק מתנועת האיזונים שיוצרת. הרי כמו שבפסקה הקודמת אמרנו גם בתחילתה, שאדרבה ממזגים את שתי התנועות האלה ביחד, וכל אחד מעמיק את השני. ונכון, סיום הפסקה הקודמת קצת הפתיע אותנו, שפתאום מדברים לא על תהליך שאיך כל אחד מעצים את השני, אלא איך הרוויה משקיטה את הצימון. אבל כאן נסביר שהיא משקיטה את הצימון כחלק מהתנועות של הרצו ושוב, כדי לתת למקום הזה להיות, כמו שהאש הזאת לא תהיה אש שורפת שמאבדת את השליטה שלה. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא מכבים אותה, אלא קצת משקיטים אותה, ואדרבה, ההשקטה הזאת היא עצמה, היא בדיוק יוצרת סיבה אחר כך להתעצמות, ושב יאללה לבר, ולכל אחרים אדיר וניסה, שהתכלית היא לא כדי שישקט, אלא כדי שיוגדל, אבל יוגדל כל מיני מצורה שיהיה את המיזוג הנכון בין שתי התנועות האלה גם יחד, כאילו, אז...
היא השקטה, אז הבעירה הייתה פחות גדולה?
ככה נראה כאן. לא יודע, טוב, אולי לא יודע, אולי אני אומרת, לפחות היא... לא יודע, לפחות היא לא הייתה מאוזנת, כאילו קודם כל בפשט היא לא הייתה מאוזנת. לכן צריך להשקיט אותה, אבל לא כדי לכבוד אותה, אלא כדי להשיב אותה בצורה יותר נכונה, כאילו, כן. זאת אומרת, לא, קצת נסחפתי, לא דווקא יותר גדולה, אבל כן, יותר כוללת, כאילו, כן.
למשל, יש לה רוח זה ככה,
באמת. ש?
במשל, שמצאים רוח בעצם...
אז הם מעצים אותה יותר, כאילו, כן.
קוראים לזה חוכמת המנגה.
איך, איך? כן, מה שהגמרא אומרת בעצרת כריתות, כאילו, שאדם שמכבה את זה, אז הוא מגביר, הוא חם שהוא מביר כאילו, חם שתם, אתה כבר שעה, מגחלים, כן.
אני חושב שאני הדומיננטי פה זה העצימה.
מה זה?
העצימהון הוא עדיין הדומיננטי פה.
איך אתה אומר ש?
העצימהון הוא הדומיננטי, כאילו בסוף גם, כאילו קצת, אלא גם לפי ה... בסוף זה בשביל
הצימאון
השקטה,
כן. בסוף הוא ה... אז הצימאון הוא הדומיננטי, אתה אומר כאילו. ככה זה נראה קצת בסוף. או האש באיזה, אבל...
זה לא נהיה אחד, זה כאילו עדיין יש פה קצת של הצימאון, הוא יותר
הדגש.
הוא לא יודע.
כן.
דומיננטי הכוונה שהוא המטרה, שבשבילו...
למרות שבצורה כן אמיתית, אבל כן מדבר על מיזוג אמיתי ביניהם, ואולי הצד העמוק הוא נשמת הנשמה, זה באמת מה שאמור לצופה, אבל שהוא זוקק את שתי הפלגות האלה של הגבורה והחסד שהיא...
זה עדיין חיה ולא...
כן.
שאתה היחידה,
כאילו. אתה לא יודע, זה כבר לא... בסדר, טוב.